טוב, אני אגיד לכם משהו, הקדמה לשיעור של היום, שתי הקדמות קצרות. הקדמה ראשונה, בדרך כלל שאני מדבר על נושא כללי, חתך, נושא רחב וכו', אז אני מסתובב עם מחשבות הרבה זמן, ומתגבש לי איזה רעיון בראש, ואז אני מגיע שפחות או יותר, פחות או יותר, אני אגיד לכם, אף פעם אין 100%, ופחות או יותר הרעיון מגובש אצלי כבר זמן מה. אני מתבשל עם איזה רעיון, חושב עליו הרבה, והיום הרעיון שאני רוצה להעביר הוא לא במדרגה הזאת. בסדר? הוא עוד בהתגבשות. אז אם יש לכם מה להגיד זה יהיה מצוין, וגם קחו את זה עדיין במידת מה של הסתייגות. דבר שני, שזו הקדמה עוד יותר חשובה, שכרגע לא תבינו למה אני אומר אותה, אבל עד סוף השיעור, אם תזכרו אותה זה יהיה טוב, זה שאני לא, אני מאמין שבעולם יש טוב ויש רע. בסדר? זה לא שאין רע, יש מי שרע לו, ושיש איזו יחסיות מוסרית כזאת, ואפשר למצוא את הטוב בכל דבר. יש טוב ורע בעולם. זאת אומרת, אני מאמין לחלוטין במילים הללו שנקראות, או ברעיונות הללו שנקראים טוב ורע. בסדר? הקדמה חשובה. מה שטוב הוא טוב, מה שרע הוא רע. זאת אומרת, לא הכל שווה ערך. ומה היה הנושא שלנו היום? אז אנחנו נדבר על מה שנקרא בפי כל בשנים האחרונות, ציר הרשע. מי ייסד את הביטוי הזה אגב? מישהו זוכר?
בוש.
ציר הרשע? ג'ורג' בוש. הנה, משה, הוא היה בתלפיות באותה תקופה, אמנם הוא היה רק כיתה ד', אבל הוא עדיין כבר ברעיון, הוא היה בתלפיות. אז ג'ורג' בוש, הבן, נכון? הבן, אני חושב.
הבן.
ייסד את הביטוי הזה, לא היית בכיתה ד', מה פתאום, זה היה
אחרי
9-11, היית בתיכון, כבר באמצע התואר השני, אז שם ג'ורג' בוש ייסד את המושג הזה, זה מושג שהוא בעצם מלחמה, נכון? רשע זה רשע, אבל המילה ציר כאן, זה בא ממדינות הציר, כלומר זה רומז במדינות הציר, שהם המדינות של, בדיוק, גרמניה, יפן, איטליה, של מלחמת העולם השנייה, וכמובן ציר הרשע לא קורא לעצמו ציר הרשע, לפעמים הם קוראים לעצמם ציר ההתנגדות. בדרך כלל האיראנים מכנים את עצמם חלק מציר ההתנגדות או מובילי ציר ההתנגדות, ואני רוצה היום קצת לנתח את זה ולאפיין את זה ובסוף להגיע לאיזו מסקנה לגבי זה. ואני אגיד לכם למה זו שאלה מרתקת. א' כמובן כל השאלה שלנו, אנחנו פה לא בדיון הערכת מצב עולמית, אנחנו לא בתוכנית יחסים בינלאומיים, אנחנו בשיעור תורה. כלומר, בסוף מה שמעניין אותנו זה עם ישראל, אנחנו רוצים להגיע איך זה נוגע אלינו, אני חושב שיש לנו תפקיד מאוד מרכזי בזה. אבל מעל הכל אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, מה מאפיין את ציר הרשע, ולראות מתוך השאלה הזאת כמה אנחנו לא מנתחים נכון את הבעיה. אז בדרך כלל יגידו לך, המלחמה היום זה המלחמה באסלאם הרדיקלי, באסלאם העולמי. כמובן שזה בכלל לא מתחיל, בדיוק. אם אנחנו לוקחים את המדינות המובילות, את מה שנקרא ציר הרשע או ציר ההתנגדות, אז אנחנו מדברים על איראן, שהיא מדינה מוסלמית, שיעית, אגב, זאת אומרת, המיעוט המוסלמי, אבל אנחנו מדברים יותר גדול מאיראן. יש לנו את רוסיה, שהיא מדינה נוצרית פרבוסלאבית, כלומר, שהדת ששולטת בה באלף שנה האחרונות, שזה הרבה מאוד זמן, בעצם מאז היא וסדה, כישות מוכרת, זה הנצרות האורתודוקסית, המזרחית, ואנחנו מדברים על סין. סין היא מדינה אחרת לגמרי, היא הגדולה ביותר, כנראה, אם ציר הרשע באמת קיים, אז כנראה שהמובילה שלו היא סין, וסין היא מדינה עם מסורת דתית שהיום אוהבים לכנות את הדת הסינית העממית, שזה מין שילוב של כל מיני מסורות, של דאויזם. רגע, שנייה, נגיד על זה כמה מילים. דאויזם, קונפוציוניזם ובודהיזם סיני מסוים, גרסה זה ורסיה מסוימת של הבודהיזם. היה לנו פה שיעור על בודהיזם, אז אמרנו שאצל הבודהיזם יש את הבודהיזם היותר מקורי, התראוודה, שהוא היה התראוודה. שהוא היה בודהיזם המקורי, ואחרי זה יש מהיאנה, שזה כל מיני התפתחויות של בודהיזם, והבודהיזם הסיני הוא אחד מההתפתחויות הללו, כלומר הוא לא דומה לבודהיזם שהתחיל אז, אי אז באודו, והיום נמצא בעיקר בדרום מזרח אסיה. וזה מסורת דתית מסוימת, שתכף אולי נגיד עליה כמה מילים, אבל דבר אחד בטוח, זה לא אסלאם, אין פה אסלאם. אדרבה, בצד השני, שנלחם כנגד ציר הרשע, אז יש לנו אחת המדינות המשפיעות ביותר שנמצאת שמה, שאנחנו מפלרטטים איתה תדיר בשנים האחרונות, קוראים לה ערב הסעודית. ערב הסעודית היא מדינה עם חשיבות, נקרא לזה, משולשת. א', היא גדולה מאוד, והיא נמצאת במזרח התיכון במקום אסטרטגי, זאת אומרת, מהצד האחד שלה יש את איראן, האויבת הדגולה שלה, מהצד השני שלה יש את סוריה, ירדן, אותנו, כלומר, מדינות שיותר נוטות, ישראל לפחות, אותה מערבה, זה חשיבות קטנה יחסית, חשיבות יותר גדולה, ערב הסעודית היא אחת מהמדינות העשירות בעולם בזכות הנפט, והחשיבות הכי גדולה של ערב הסעודית, זה שהיא בעצם, יש לה את המרכז האסלאמי העולמי, שכולל את מקה ומדינה, שזה שתי הערים ההיסטוריות של האסלאם, כך שבעצם השליט הסעודי הוא נתפס, לפחות בעיני עצמו ובעיני רבים מהמוסלמים, בטח הסונים, כשומר הערים הקדושות. הוא שומר על מקה ומדינה, וזה מקומות מאוד מאוד חשובים למוסלמים, צריך להבין. זה לא מקומות, זה לא אתרי תיירות, ומי שעולה, מי שעושה חאג' זה דבר מאוד מאוד מרכזי בחיים שלו, זה שנה מרכזית בחיים, וזה לא דבר רקו. בסדר? גם בסעודיה יש אולמה, יש מועצת חכמי הדת, אלה שמספקים את הפטוות, פסקי הלכה, זה רחוק מלהיות ארץ חילונית רגילה. סעודיה היא ארץ, היא מדינה מוסלמית. נדמה לי שבכל הגדרה מדינית אפשר להסתכל על סעודיה, ככה נהוג גם להסתכל, כתיאוקרטיה אסלאמית. ויחד עם זאת היא נמצאת בצד המנוגד לאותו ציר רשע. זאת אומרת, היא מפתחת קשרים מצוינים עם ארצות הברית, מעל הכל עם מדינות אירופה, והיא לא רוצה למצוא את עצמה כחלק מהמדינות הללו, שאחת מהן שגובלת איתה, כמו שאמרנו זאת איראן, היא האויבת הגדולה שלה. אם כן, קשה מאוד לאפיין את ציר הרשע כאסלאם. אז אתה אומר שקל מאוד לאפיין את
כמה? לא אסלאם.
כן, לא אסלאם.
כל מי שמנוגד לאינטרס האמריקאי.
אז אוקיי, אז עכשיו האופציה הכי פשוטה, כאילו להגיד, זה האופציה החילונית, נכון? להגיד, הנה, זה לא עניין דתי, הדת לא משחקת פה תפקיד בכלל. עובדה, בציר הרשע יש לנו עובדי אלילים, יש לנו חילונים, יש לנו נוצרים אדוקים יחסית, יש לנו מוסלמים אדוקים מאוד, ויחד עם זאת, מצד השני, יש נוצרים, יש מוסלמים, יש גם יהודים, יש גם את הודו הגדולה, שהיא בצד היותר נוטה, בצד האמריקאי, והיא מדינה הינדית ברובה הגדול, או עם מיעוט מוסלמי שקרוב להיות המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, עוד מעט הודו, תוך כמה עשרות שנים תהיה המדינה המוסלמית הגדולה בכדור הארץ, למרות שהאסלאם בה הוא מיעוט, כן, זה הגודל של הודו, בכל זאת, יותר ממיליארד וחצי בני אדם. אז הכי קל היה לברוח לאיזשהו פתרון חילוני ולהגיד, מה פתאום העולם מתחלק מחדש במאה ה-20, סביב, נקרא לזה אולי, קומוניזם, סוציאליזם, קומוניזם, מהצד האחד, וקפיטליזם, שוק חופשי, דמוקרטיות, מהצד השני. זאת אומרת, כל המדינות בציר הרשע הן דיקטטורות, ולא יוצא מן הכלל, כולן נוטות בתפיסת עולם קומוניסטית, סוציאליסטית, באופן כזה או אחר, וכולן בעצם הלכו אחרי רוסיה הקומוניסטית, זאת אומרת, כולן נמשכו אחרי לנין וסטלין והאידיאולוגיה שהם התוו בעקבות מרקס ואנגלס והתפיסה הקומוניסטית, ואילו המדינות האחרות זה מדינות שהיו פרו-מערביות, שראו את ההצלחה המערבית, הכלכלית, ואמרו בואו נצעד בעקבות ההצלחה הזאת. והראיה הכי טובה זה שיש מדינות שממש, זה אותו עם, והם נחלקו לשניים סביב הנושא הזה, שלא אחת ולא שתיים מדינות כאלה, בעיקר באסיה. שתי דוגמאות פשוטות, אחת עלתה היום הכותרות, זה סין וטיואן. סין וטיואן זה בעצם שתי מקורות בעצמם. סין, אחת זה הרפובליקה העממית של סין, זאת סין הגדולה, היבשתית שאנחנו מכירים, וטיואן קוראת לעצמה הרפובליקה הלאומית של סין. זה בעצם היה מאבק מאוד גדול, אגב, סביב אותם שנים שקמה מדינת ישראל, 1948-49, סביב, היה מאבק מאוד גדול בין הלאומנים לבין הקומוניסטים. בהתחלה הקומוניסטים ניצחו וידם הייתה בעליונה, והגולים הלאומנים גלו לטיואן. אחרי זה הטיואנים התחזקו באיזו תקופה במעמד הבינלאומי שלהם, ניקסון אחרי זה פנה עוד פעם לסין, וזה כמובן שהחלוקה בין שתי המדינות, זה חלוקה בין קומוניזם לתפיסת עולם דמוקרטית, מערבית, קפיטליסטית של טיואן, לכן טיואן היא אחת מהמדינות המצליחות בעולם מבחינה כלכלית, וסין היא אחת מהכושלות בעולם, כן, זה חוק טבע, שאם אתה קומוניסט אתה רעב, ואם אתה קפיטליסט אתה מצליח בסופו של דבר. מה?
סין לא כושלת.
סין לא כושלת ברמה הבינלאומית, זה נכון, היא אימפריה כלכלית. אבל יש, העוני בסין הוא עדיין עצום. העוני, אנשים שמתים בסין מהעוני הם עצומים, אנחנו נדבר על זה. בסדר, נגיד גם למה. וטיואן היא אחת מהארבע הכלכלות האסיאתיות שהן מהמצליחות ביותר בעולם, כן? שזה הונג קונג, טיואן, סינגפור ודרום קוריאה. הדוגמה השנייה, אגב, למה זה קשור להיום, סין וטיואן? כי היום, זה היה היום שטיואן חגגת העצמאות שלה, וזה בדרך כלל מלווה בפרובוקציות סיניות, אז הסינים הקיפו את כל האי של טיואן.
הסינים לא מכירים.
כן, ברור שלא מכיר, אף אחד לא מכיר בטיואן. רק 12 מדינות בעולם מכירות בטיואן, וזה מדינות שוליות לחלוטין. גם ישראל לא מכירה בטיואן, גם הישראלים מפחדים מהסינים. סין מחרימה באופן גורף את כל מי שמכיר בטיואן. ולא מנהלת יחסים דיפלומטיים איתם, זה 25 מיליון בני אדם, זה 1.5 מיליארד בני אדם בחשבון פשוט, כן, עם מי אנחנו הולכים, ישראל תמיד אינטרסנטית. והדוגמה השנייה זה כמובן קוריאה, דוגמה אולי הכי בוטה בעולם, נכון, יש לנו מדינה, יש תמונה כזאת שאפשר לראות אותה באינטרנט שמבטאת יותר מכל את המצב הקוריאני, אתה יודע מה אני מתכוון?
חושך.
בדיוק, כשרואים את קוריאה בלילה, אז אתה רואה את היבשת ואתה רואה קוריאה היא מין כזה אי, ואתה רואה שחצי האי הצפוני חשוך לחלוטין, וחצי האי הדרומי מואר, כמו מדינה מתקדמת, יש חשמל בלילה. קוריאה הצפונית זו הדיקטטורה האכזרית ביותר היום בכדור הארץ כנראה, בטח בסדר גודל הזה, שהיא לא מדינה חילונית במובן הרגיל, היא מדינה קומוניסטית, אבל היא מנהלת פולחן אישיות יוצא דופן למנהיגים שלה, קים איל סונג זה הראשון, אחרי זה קים ג'ון אי, והנוכחי הליצן הזה, קים ג'ון און, כן? השמנמן הזה, כן? אז הוא הנוכחי. והם גם כמובן חלק כאילו מציר הרשע, והנה דוגמה מצוינת, המדינה שהיא אותו עם, בסדר, הם התפצלו חד משמעית סביב המאבק הרוסי-אמריקאי, והחצי, כן, אין מאבק אתני, החצי, קוריאה היא אחת המדינות עם הכי פחות גיוון אתני בעולם, שתי הקוריאות, זה אחת האוכלוסיות הכי פחות מגוונות בעולם, כלומר כולם קוריאנים. כן, זה עוד דבר, אבל זה נושא אחר. דרום קוריאה היא כלכלה מהמצליחות בעולם, צפון קוריאה היא מדינה מהכושלויות בעולם, בסדר, דיקטטורה מיליטריסטית כושלת, רעב גדול, והיה כאילו מאוד קל לחלק את המציאות ככה. אני חושב שזו שטות מוחלטת, בסדר? אני אגיד למה. כי אין יותר קומוניזם, סוציאליזם וקפיטליזם בעולם. כולם קפיטליסטים. אין יותר, אין יותר. רוסיה וסין, ובמידה רבה אפילו צפון קוריאה עצמה מנסה להשתחרר מהאחיזה, שם יש דיקטטורה נוראה שמשרתת את השלטון, אבל כולם הבינו שהרעיון הקומוניסטי הוא נכשל. בסדר? זאת אומרת, גם המדינות הקומוניסטיות ביותר ששמרו על המבנה הדיקטטורי של הקומוניזם, מה שנקרא, מה שקראו מאו צ'דונג, הדיקטטורה של הפרולטריון, בסדר? אז גם הדבר הנחמד והנעים הזה, שברוך המקום שלא שמענו בחלקם, אם כי לא היינו רחוקים משם, יש לציין, אז גם הדבר הזה כבר לא קיים, הוא קיים רק כדרך לשלוט בעם, כדיקטטורה, אבל סין היא מדינה קפיטליסטית לעילה ולעילה. בסדר, שמנסה להצליח כלכלית בכל מובן, היא לא מדינה קומוניסטית יותר, איראן היא לא מדינה קומוניסטית בכלל, וגם רוסיה אין בה זכר לקומוניזם. ולכן, אם הדבר הזה היה נכון, שהמאבק הוא בין קומוניזם לקפיטליזם, אז זה היה אמור להסתיים בשנות ה-90. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, היה זה שיח, זה מאוד מפורסם, היה שיח ער בין אנשי אקדמיה, שני אנשי אקדמיה מאוד מפורסמים, בשנות ה-90, על השאלה הגדולה, האם הגיע קץ ההיסטוריה. יש אחד שקראו לו סמואל הנטינגטון, שכתב ספר שנקרא התנגשות הציביליזציות, ולשני קוראים פרנסיס פוקויאמה, שכתב ספר עם רעיון נגדי שנקרא קץ ההיסטוריה. זה כל אדם צריך להכיר כדי להיות לא בור גמור. אני אסביר מה היה המחלוקת ביניהם. פוקויאמה, הוא החזיק בעמדה שבעצם הגענו לקץ ההיסטוריה. מה זאת אומרת קץ ההיסטוריה? כן?
הוא לא הגיע, החזיק בעמדה שהגענו לקץ ההיסטוריה, הוא החזיק בעמדה של אולי?
לא, לא אולי, לא אולי, לא.
שאולי בסימן שלה של אנחנו לא רואים מאיפה לפה מתקדמים.
לא. לא, אני לא חושב שזה משהו, אני לא חושב, אני קראתי את שניהם בדקדוק, אני חושב שמה שהוא טען זה טענה כזאת, זה שההיסטוריה התנהלה בכוחות על כל הזמן, וכוחות העל האלה הלכו והתקבצו, נכון? זה תהליך שאנחנו מכירים אותו, למשל בעולם העסקי, כאילו מי שהיה פה ילד בישראל, כמוני, כמוכם, שנות ה-80, שנות ה-90, איפה היינו עושים קניות הרבה פעמים, במקולת, אז ההיפר, בסופרמרקט השכונתי, נכון? התחילו לקנות אחד את השני, ונשארנו עם כמה רשתות על גדולות כאלה, אז ככה גם העולם מתפתח, בדעתו של, אני קצת מפשיט את זה, אבל בדעתו של פוקויאמה, ואז בסוף הגיעו שני כוחות ענקיים, למקצה הסיום, הקומוניזם והדמוקרטיה המערבית, הקפיטליסטית הליברלית, ועם קריסתה של ברית המועצות, כמו מגדל קלפים, בלור של נורא כדור אחד מאף נשק, בתחילת שנות ה-90, קצת אחרי דפילתה של גרמניה המזרחית, בעצם התחיל תהליך של קריסה של האידיאולוגיה הקומוניסטית, עומד לו פרנסיס פוקויאמה ואומר, הגענו לקץ ההיסטוריה. עכשיו כל העולם יהפוך להיות דמוקרטיה מערבית ליברלית, למזלו של פוקויאמה הוא מת מוקדם, כדי לא לראות את התחזיות שלו מתבדות, כן? כי זה היה כמובן בדיה, תמיד שאומרים לכם, אנחנו חיים עכשיו בתקופה של קץ ההיסטוריה, תזכרו שאמרו את זה בכל דור ודור. תמיד היה את השוטר שאמר, הגענו לשיא. בסדר? אז תזכרו את זה תמיד, אנחנו אף פעם לא בשיא, גם לא עכשיו. אף פעם לא אי אפשר לדעת מה ירד יום. אז כמובן, זה התבדל. לעומתו עמד אז סמואל הנטינגטון, שחיבר ספר, ספר נעים מאוד, פשוט לקריאה, ונעים, שנקרא התנגשות הציביליזציות, מתורגם לעברית. הספר הזה טוען טענה, אני חושב שהוא לא הפוך, נדמה לי שהנטינגטון נפטר ולא זכה לראות את תחזיתו מתגשמת ודווקא פוקויאמה חי וראה את תחזיתו מתבדה. אני זוכר שההיסטוריה הייתה רעה אליהם, זה מה שאני זוכר. אז הנטינגטון, אפשר לזה בדיקת ויקיפדיה, הנטינגטון טען טענה אחרת לגמרי, הוא אמר המאבקים הם לא בין דמוקרטיה לקומוניזם, המאבקים זה מאבקים של ציביליזציות, יש באנושות ציביליזציות ענקיות, ציביליזציה זה תרבות עמוקה, יסודית, שורשית, שמתקיימת ולא עוקרים אותה בדור אחד. אני תמיד זוכר את הדוגמה היפהפייה שהוא מביא בספר, שהוא אמר, יערו עלינו טילים מעיראק ומסוריה, אמרנו נביא להם קוקה קולה ומקדונלדס, והם יפסיקו לירוק עלינו טילים והפכו להיות גם דמוקרטיה מערבית וליברלית, הבאנו להם קוקה קולה ומקדונלדס, עכשיו הם שותים קוקה קולה, אוכלים מקדונלדס, ויחד עם זה יורים עלינו טילים. בסדר? זאת אומרת, הוא מתאר את זה תיאור נורא חי, הוא אומר, עכשיו הוא עומד עם הבקבוק קולה ביד שמאל, ויורה לך את הטיל ביד ימין. כן? אם חשבת שזה מה שימחוק את הציביליזציה העמוקה, שמבוטאת על ידי אותו העם במשך אלפי שנים, מאות שנים, זה לא קורה, זה לא עובד ככה. הזהויות, בעצם זה מושג שעוד לא דיברו עליו אז בכזאת עוצמה, אבל הזהויות שמכוננות את הציביליזציות הרבה יותר חזקות מכפי שאפשר לתאר. אגב, דבר מעניין, אני קראתי את הספר הזה לפני, לדעתי, למעלה מ-15 שנה, אז הזיכרון שלי הוא עמום, אבל הוא מתייחס לישראל בכמה הערות שוליים כאלה, והוא באמת שואל, הוא שואל, לאן נכון לשייך את ישראל כציביליזציה? בסדר, זו שאלה מאוד מעניינת, שבעצם בא נעסוק היום באיזשהו מובן. מה? ישראל, מדינת ישראל והיהודים, הוא גם שואל היהודים, נכון. אני חושב שהוא שואל גם על היהודים, הוא מדבר, מתייחס גם ליהודים וגם מדינת ישראל. נדמה לי, עוד פעם, זה זיכרון עמום, אני לא חותם על זה. אבל שווה לחזור לקרוא את זה, לא כי זה איזה ספר מופת דווקא, אבל זה ספר מאוד חשוב, הוא השפיע מאוד. אבל הוא לא עמוק במיוחד, אבל זה מעניין לראות איך ההיסטוריה התקדמה מאז, כמה עשרות שנים שעברו מאז. על כל פנים, על כל פנים, מה שהנטינגטון חזה הוא הרבה יותר נכון, אבל הוא לא נכון מדי. כי גם כאן צריך לשאול, האם ציביליזציות כאלו יוצרות קשרים שהם ברית פוליטית בלבד, או האם הקשר ביניהם הוא עמוק יותר? זאת אומרת, ברור שהתפיסה של הנטינגטון נכונה יותר מהתפיסה של פוקויאמה, כלומר, ההיסטוריה הוכיחה את זה, אבל השאלה היא, האם הציביליזציות זה מה שמכונן את האנושות וזהו? כי אם כן, צריך לשאול מה משותף לאימפריה מקומית פה, פרסית, של האזור שלנו, של המזרח, מזרח תיכון, בואך המזרח הרחוק, שהתקיימה במשך אלפי שנים, שיש לה סיפור משל עצמה, ויש לה גם סיפור מאוד דתי, מאוד מסוים, שירי, שדיברנו עליו, מי שרוצה, יש שיעור שלם על זה, לבין רוסיה הפרבוסלבית, הנוצרית, לבין סין עם הדתות העממיות שלה. מה מחזיק את הגוש הזה? זאת אומרת, האם הדבק הזה הוא רק בריתות מקומיות, אינטרס פוליטי משותף וזהו? אני כופר בזה לחלוטין. אני אגיד לכם למה אני כופר בזה לחלוטין. נגיע, זו התשובה הבאה, תכף נגיע. מאיר, אתה מקדים את זמנך, אשריך. אבל אני כופר בזה לחלוטין שזה רק בריתות פוליטיות. כי עוד פעם, אני אסביר לך, אשתי אתמול שאלה אותי שאלה, כדי שלא תכעס שאני מספר את זה פה, לא ביקשתי רשות. והיא שאלה אותי שאלה, היא אמרה לי, תגיד לי, מה פוטין חושב לעצמו? הרי הוא בן אדם, הוא לא איש דתי מאוד, נכון? כנראה. הוא לא צעיר, זאת אומרת, הוא לא בשיא שנותיו כבר, נכון? הוא כבר אדם מבוגר. הוא עשיר מאוד, הוא רב עוצמה בצורה בלתי נתפסת, יש לו אחד האנשים החזקים בעולם. מה רע לו? מה רע לו?
למה הוא לא יוצא לטורקיה?
זאת אומרת, ברור, לא, ברור, הוא הכניס את רוסיה להרפתקה מול אוקראינה, שברור, אלף כל, ברור שהוא לא ציפה שזה ייראה ככה, אבל איך שהוא לא ציפה, הוא ודאי ידע שהוא הולך להסתכסך עם כל העולם, נכון? עם העולם המערבי, שהוא נכנס למערכה שעלולה לפחות לפגוע בכלכלה הרוסית, פגיעה חזקה מאוד בעם שלו, שיכול להתקומם נגדו. זאת אומרת, דיקטטור כמו פוטין, שהוא אמנם דיקטטור רך, אבל הוא דיקטטור לכל דבר בעניין. זאת אומרת, דיקטטור רך זה הכל יחסי, אבל הוא רך ביחס לסין, סין ירקים ביחס לצפון קוריאה, בסדר? באף אחד מהם לא היה אף אחד פה רוצה לחיות אפילו לרגע אחד. אבל בכל זאת, מה, הרי אחד מהמשימות העל של דיקטטורים זה לשמר את השלטון. מה חשב לעצמו? למה? למה הוא צריך את זה? זאת אומרת, מה יושב לו בראש? ואז אני אמרתי לה, לאשתי היקרה, שהיא נפלה פה באחד הכשלים, שמי שנמצא בשיעורים שלי כבר צריך להכיר אותם, וזה מה שנקרא כשל החילונות. זאת אומרת, אנשים מקשרים, אומרים, אם הוא חילוני, מן הסתם הוא מערבי רגיל. זאת אומרת, מן הסתם הוא חסר זהות. זאת אומרת, מן הסתם, מה שחשוב לו זה ללכת לפילאטיס, בסדר? לטוס פעמיים בשנה לטיול בחול. בדיוק, הנאות, הנאות החיים. להיות בורגני. התשובה היא שפוטין סוחב על הגב שלו, באמונה שלמה לדעתי, בלי שום ציניות. הוא אדם ציני בטירוף, אין בזה שאלה. אבל שהוא באמת מאמין שהמולדת הרוסית, כן? עם הרוסיה הגדולה, צריכה לחזור לימי גדולתה. ולשלוט לפחות באירופה. זאת אומרת, שהוא כן תופס את עצמו כמישהו שאמור...
כאילו מייצגים את הטוב,
אני שמעתי... ודאי, 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 ודאי...
הם הטוב העולמי ומשחררים את
הקריינה... כן, 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 אבל אני חושב שהוא באמת... יש לו זהות עמוקה שנוגעת למה שהוא עושה. זאת אומרת, הוא לא בא כאדם ציני למהדרין ועושה שיקולים אינטרסנטיים ותו לו. יש לו זהות רוסית עמוקה שהוא מאמין בה. לכן, לחשוב שכל הבריתות שהוא חותם הן בריתות פוליטיות בלבד, זה מעורר תמיהה לכל הפחות. כי יכול מאוד להיות שיהיו בריתות עדיפות לו, אם הוא היה עושה חשבונות כאלה בלבד. בסדר? מה אתה אומר?
קרוב מאוד למה שהם אומרים, הוא לא רוצה לחזור בגדולה, הוא מפחד מהקריסה.
אז אני, עוד פעם, אני טוען שזה, לא יודע אם זה מה שהמומחים אומרים או לא, אבל אני חולק על זה לחלוטין, אני חושב שזו תפיסה מערבית קלאסית, שחושבת שהאדם דואג רק לאינטרסים של עצמו, ואני רואה בחוש את הקונספציה הזאת, כמה היא לא נכונה בהרבה מקרים. אגב, המקרה הכי, אני לא רוצה לפתוח את זה עכשיו, כי זה... מה?
סינואר.
למה אתה אומר סינואר? לדעתי המקרה הקלאסי ביותר שאפשר להסתכל עליו, שמתקרב אלינו, זה בנימין נתניהו. בסדר, שהכי קל בעולם היה לו ללכת בזרועות פתוחות, כמו שקודמיו עשו. בסדר? כמו שקודמיו עשו. כעומק העקירה, כעומק החקירה, כך עומק העקירה, זה הדרך הכי פשוטה לאדם שרוצה לדאוג באינטרסים של עצמו, נכון? לאדם שבאמת...
אתה אומר כמה נרקסיזם יש שם.
יכול להיות, יכול להיות, עוד פעם.
אנשים במעמד.
טענתי היא שנרקסיזם לא מחזיק יציבות קוהרנטית לאורך שנים רבות, כאשר אתה עושה דברים שבמובהק היית יכול לעשות צעדים שהם כביכול יותר משתלמים לך, ברמה הפרקטית.
רואים את מקומם בהיסטוריה.
אוקיי, זה כבר משהו, שים לב, זה כבר אידיאולוגיה. זה כבר אידיאולוגיה. אני סיפרתי פה שאני דיברתי עם מישהו מגרמניה, אדם מאוד חשוב, לא משנה כרגע פרטים, ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מפחד שבקצב הזה גרמניה תקרוס? אז הוא אמר לי, לא, מדינות קורסות, מה לעשות? זה קורה, זה ההיסטוריה. בסדר? זאת אומרת, זה לא כל כך מטריד אותי. בסדר? זה חשוב להבין את זה. מה כן הוא מפחד? מה כן הוא מפחד? שיקחו לו את הפילאטיס. על זה הוא יעבור. כן, שהחיים שלו יקרסו. זה כן. אבל לא על הזהות הגרמנית שלו. בסדר? כן.
אז הפרקטיקה והאידיאולוגיה הם לא כל כך נפרדים כמו שאתה...
אני מסכים. אני מסכים, אני מסכים, רגע, אז אני אגיד אותו, אני מסכים שהאידיאולוגיה והאסטרטגיה והטקטיקה תמיד נפגשות זה וזה, וההפרדה ביניהם היא מלאכותית. מסכים עם זה. בסדר? אבל, אני מסרב לקבל את המחשבה המערבית, אגב, אני רואה את זה המון באקדמיה, שבעצם כולם חושבים כמונו. ולא רק שכולם חושבים כמונו, בכל הדורות כולם חשבו כמונו, בסדר, זו הטעיה מובנית, קשה מאוד לצאת ממנה, היא לדעתי פשוט לא נכונה, פשוט לא נכונה. כן? זה פשוט לא עובד ככה. ועכשיו, אז אני חוזר לשאלה, אנחנו מדברים קרוב לחצי שעה, ואני חוזר לשאלה, מה הברית פה? אז אומר מאיר, תשובה שהיא התשובה על פניו, שכבר, אולי האחרונה שנשארה, הוא אומר, כולם שונאים את המערב. כולם שונאים את המערב. זו תשובה מאוד מתבקשת על פניו. וגם הנציגה הגדולה של המערב, כמובן, זאת אמריקה. כולם הם אנטי-מערביים. למה? כי המערב הביא לנו להטאבים, המערב הביא לנו
פרוגרס,
הוא הביא לנו חיים כאלה רכרוכים וחסרי זהות.
הוא מפרק את ערכי המשפחה.
הוא מפרק את ערכי המשפחה והוא הורס אותנו. והמערב גם כבש אותנו, היה קולוניאליזם, והתעללו בנו, והציקו לנו כל השנים, ונלחמו בנו. בסדר? הבעיה בתשובה הזאת היא מכמה כיוונים. בואו נתחיל מהדבר הפשוט, רוסיה היא המערב. בסדר? זאת אומרת, נכון שיש את הכנסייה המזרחית, הביזנטית, אבל רוסיה באופן היסטורי היא חלק מאירופה, היא לא חלק מאסיה. בסדר, הערכים האירופיים שהיו אז, הם פשוט לא התקדמו אחרי מלחמת העולם השנייה, הם פשוט סיבוב מאז הקומוניזם, אבל הם נשארו, כן, הערכים המערביים החדשים הם חדשים. זאת אומרת, שהיה את כל בתי המלוכה פה, איזה שפה דיברו ברוסיה לפני 100 שנה? מה הייתה השפה? לפני 100-150 שנה, מה הייתה, חוץ מרוסית כמובן, מה היה השפה, מה דיברו, מה המשכילים דיברו? מה דיברו, לא קראתם מלחמת השלום?
צרפתית.
צרפתית, כמובן, צרפתית, ודאי, בסדר, זאת אומרת, הם היו אירופאים, מה עניין אותם? מה עניין אותם בבתי מלוכה, בית הוהנצולר והאבסבורג ומה הקיסר ההוא וזה, הם היו בית מלוכה קלאסי, כן, הקיסרים הרוסים היו שליטים אירופאים קלאסי, עם הגוון הרוסי המיוחד, אבל גם השליטים הצרפתים עליהם, גוון מיוחד וכן הלאה, בטח ובטח לשליטים הבריטים, הם היו מעורבים בעולם האירופאי, גם אם לא שחקנים מרכזיים, אלא קצת מהצד, הם עדיין היו מאוד מעורבים בו. מה גם שצריך לשאול, הדוגמאות לא טובות, למשל, איראן, שלפני המהפכה, אני מזכיר לכם, המהפכה האיראנית, סך הכל, הייתה ב-79, לא לפני הרבה זמן, נכון? אנחנו לפני פחות מ-40 שנה, סליחה, פחות מ-50 שנה, המהפכה הזאת, לפני זה היה שם השלטון של השאה, שהוא היה מערבי, פרו-אמריקאי, זאת אומרת...
כל מי שמנוגד לאמריקאים, רוצים להיות האימפריה...
כן, כן, אבל אני שואל אותך מה גורם? זאת אומרת, להגיד שכל הסיפור של איראן זה אנטי-אמריקאי, זה זלזול אדיר באיראנים, בסדר?
לא, זה לא דבר משותף לרוסיה, לציר הרשע.
ציר הרשע הזה הוא בהחלט אנטי-אמריקאי, כי האמריקה היא בצד השני, היא המובילה של הצד השני.
אבל הסיפור של איראן הוא לא סיפור של אמריקה, כי איראן הסיפור לא הסיני לאמריקה.
אתם מבינים שאם נהפוך שנייה רק את המבט, איך רואים את זה מהצד הסיני? מישהו פה יודע מה זה הקוואד? ברית הקוואד?
ארצות הברית. אירופה, הודו...
לא אירופה, אירופה לא בקוואד. זה ברית הצבאית הגדולה בעולם כנראה, שכוללת בתוכה את ארצות הברית, את הודו, את אוסטרליה ואת יפן. עכשיו שימו לב מה הולך פה. כן? הודו, המדינה הגדולה בעולם, תת יבשת, ארצות הברית, שהיא גם תת יבשת ומדינה החזקה בעולם, יפן, אחת מדינות המתקדמות בכדור הארץ, ו... מה?
אוסטרליה.
אוסטרליה, גם יבשת בפני עצמה. כל אלה, יש להם ברית שהסינים קוראים לזה ברית נאטו של אסיה. כן? זה כמובן בעלבון הם קוראים לזה. למה? כי הם אומרים כל אלה נגדנו. כל כך למה? שהסינים לא בקלות יוכלו לכבוש את כל האזור, את טייוואן. נכון, אבל למה אני אומר את זה? כי אתה מבין שסינים מובילת ציר, מה שנקרא ציר הרשע, אז ברור שאתה יכול להגיד, גם פה כולם אנטי-סינים. נכון? מה מצא לחבר ארבע מעצמות עולמיות כמו אוסטרליה, ארצות הברית, יפן והודו, שאגב, שתי מדינות נוצריות, מדינה אחת עם דת שינטו חילונית מאוד, ומדינה אחת הינדית, דתית מאוד.
למה ארצות הברית
לא יכנס גם
לוויטנאם וכיוון?
לא, אבל... יש לנו עניין של שימור הכוח... הכוונה היא, ברור שמהצד הסיני אפשר להגיד, מה משותף לכל בעלות הברית כאילו? לכל ציר
נגדנו.
שם נגדנו. לכן התשובה של כולם נגד ארצות הברית, לדעתי, זו תשובה שטחית ולא תופסת. מה התשובה הנכונה אם כן? ואני אבקש להתמקד כרגע בשלושת המדינות הגדולות של מה שנקרא ציר הרשע. אחת מהן נקראת סין, שנייה רוסיה והשלישית איראן. וזו התשובה הנכונה שלי, כמובן. זה פתוח להרבה מחשבות, אבל לדעתי זו ודאי התשובה הנכונה. זה שלוש מדינות, אימפריות, שעברו את אותו תהליך בדיוק. מה הכוונה? איזה תהליך הם עברו? הם בעצם נהפכו להיות חילוניות לחלוטין. הם עברו תהליך, אגב אפשר לצרף להם עוד אחת רביעית, שלא דיברנו בה היום, אבל היא מעניינת ופחות משלושת אלה, וזה טורקיה. בדיוק. אני אסביר. המדינות הללו היו מדינות מסורתיות מאוד, עם היסטוריה רבת שנים. המדינה, העם עם ההיסטוריה הכי קצרה מכל האימפריות האלו זה רוסיה, שיש לו היסטוריה של 1,000 שנה. האיראנים הולכים עם ההיסטוריה 2,000 שנים אחורה, תקופת התנ״ך, והסינים הולכים עם היסטוריה של 2,000 שנים, בסדר? בכלל יש להם סיפור מאוד מאוד מורכב, אבל מגובש כזהות אלטרנטיבית. מאוד משמעותית, והם עברו חילון מטורף. באיראן זה קרה על ידי השאה, ברוסיה זה קרה על ידי הקומוניסטים, על ידי סטלין והקומוניסטים, הכנסיות נסגרו, עברו דיכוי דתי מאוד חזק, ובסין זה קרה על ידי מאו צ'דונג, בעיקר במהפכת התרבות, 66 עד 76, הוא השמיד כל חלקה טובה של הדת הסינית, ובכולם קורה תהליך היום של ריאקציה. זאת אומרת, בכולם הדת חזרה להיות הדת והמסורת, הרבה יותר מהדת. עוד פעם, וזה, כאן אנחנו, אנחנו יושבים בחדר הזה, ואולי גם עם מי שישמע את זה, באינטרנט צריכים לזכור לא לחשוב כיהודים. מה הכוונה? כי אצלנו דת זה דבר מאוד כבד. זה מצוות, זה על כל החיים. בסדר? דת יכולה להיות גם גורם מכונן זהות הרבה יותר רך, נקרא לזה ככה. ישראל היא אחת המדינות הדתיות בעולם. אבל מה שמשותף לרוסיה וסין ואיראן, בשלושתם הדת עוברת היום פריחה מאוד מאוד משמעותית. לא באותה מידה, יש פריחה מאוד גדולה של הדת העממית המקומית היום, ויותר מזה, אותו שלטון שדיכא את הדת הזאת, היום מעודד את קיומה. אותו שלטון שדיכא את הדת ברוסיה, זאת אומרת, הוא קצת התחלב, זה כבר לא קומוניזם, אבל אותם דיקטטורים מורסים, שעל פניו הם לא אנשים כל כך דתיים, בסדר? היום מעודדים את הדת, רוסיה היא אחת המדינות הדתיות בעולם. בסדר? מי שמסתובב ברוסיה, באוקראינה, גם אותו סיפור, זאת אומרת, זה דבר מדהים. היה שם 90 שנה. 90 שנה של שלטון קומוניסטי שמחק כל זכר דתי, ואחרי 90 שנה, כשהסכימו לפתוח את הכנסיות, תחת כל עץ רענן, הכנסיות התמלאו בבני אדם. לעומת אירופה, שבה הדת לא דוקעה, מערב אירופה, שבה הדת לא דוקעה מעולם, והכנסיות עומדות ריקות בשיממותן. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. 90 שנה, מי מעביר את המסורת? דבר מדהים כמה זה חזק בתרבות. אצל איראן, השאה הפך את איראן למדינה מערבית, בסיס מערבי, עם לבוש לא צנוע ואנטי-אסלאם. כמאל אטאטורק בטורקיה מחק את הכתב אפילו, את הכתב הטורקי הערבי המקורי, האותיות הערביות, והפך אותו לכתב לטיני. אסר על כל ביטוי דתי, ובכל המדינות הללו, בעשרות השנים האחרונות, בסדר? בעיקר בשנות ה-90, הדתות פורחות, המסורות פורחות, וכולן מדברים על מה? על מה היינו. מה היינו פעם? על המסורת הגדולה שלנו.
בסדר?
אני לא, אז אתה, עוד פעם, אז השאלה היא כמה אתה מעורב במה שקורה בשנים האחרונות. בסדר, אבל יש המון, זאת אומרת, בסין הדת הייתה אסורה במשך עשרות שנים. והיום יש עידוד, אני אגיד לך מה הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה שהדת הסינית היא דת שמאוד קשה להבחין אותה. בסדר? בגלל שהיא מרק גדול.
היא בלי של מסורת. שיש להם חוכמה, כאילו זה משהו תרבותי ומנהגים, חגים.
לא, אבל אריאל, מה שאתה עושה זה שאתה משווה את זה בתודעה שלך מיד ליהדות. שים לב מה אתה מדבר איתי, חגים, מנהגים, זה מחשבה יהודית. אתה חושב על דת כמו יהודי.
לא, אבל גם אליהם לא עושים חשבון. אני הייתי קודם שלו, מבחינתם, האלוהים שלהם
הוא הכסף
היום.
בוא נשאל את זה פשוט. למה הסינים...
אבל הם נורא חוכמים.
אני אשאל את זה ככה. לא, אני לא אומר... למה הסינים מתנגדים מאוד ללהט"בים? למה? זאת אומרת, איזה סיבה עקרונית יש?
יש, כי יש שם מחשבה קונפוציאנית.
תראה מה אמרת.
אבל זה לא, אבל זה, אבל להגדיר קונפוציוניזם, אני יכול להתווכח איתך, זה פילוסופיה.
או, מצוין, אז זה נכנס
לעוד נושא. יש שם פילוסופיה מסורתית.
לא, רגע,
זה נכנס, אז עוד פעם. כחילונים.
אז עוד פעם, זה נכנס לעוד נושא מאוד מורכב של מה זה דת. בסדר, ומה זה חילונים. אני רוצה לטעון שמה שאתה קורא לו חילונים בסין, זה לא דומה בכלל לחילונים פרוטסטנטים הערבים. גם לא בתפיסה הפילוסופית, אבל גם לא בתפיסה...
יש תפיסה מסורתית של משפחה ומדינה.
בדיוק, לא, אבל משפחה ומדינה...
אבל יש שם משהו...
טרנסנדנטי?
יש שם את הקדושה...
אני לא מסכים, אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. עוד פעם, כי אנחנו... כי אתה... כשאתה חושב על קדושה, אתה חושב על קדושה באופן שיהודים חושבים על קדושה. בסדר?
אני חושב גם על משהו מעבר לחומר.
זאת אומרת...
מעניין אותו כמה כסף הוא עושה החודש?
עוד פעם, אני לא בטוח שאתה מצליח להבחן פה בין המסורת והדת לבין איך שאנחנו חושבים מסורת ודת. וזה נושא גדול מאוד. אבל בואו נשים את זה שנייה בצד, כי זה יכול להיות נושא בפני עצמו. בסדר, דיברתי על זה קצת בבודהיזם, האם זה דת, כן? אבל זה נושא בפני עצמו. אבל בואו נחזור רגע למה שאמרנו. בעצם יש פה מסורות, ארבע מסורות גדולות במקרה הזה שסקרנו, אבל אפשר לקחת את זה יותר, אפשר לדבר על זה יותר אחר, שקרה להם דבר. באו שליטים, מחקו את המסורת, דיכאו אותה, ופתאום, אחרי כמה עשרות שנים, בין עשרות שנים לבין 90 שנה, הקפיץ שוחרר והמסורת חזרה להיות גורם מרכזי, והמאבק הוא כמעט תמיד בשם המסורת, בשם ההיסטוריה, בשם העבר. עכשיו, למה זה בעיניי סקופ מדהים? תגידו, אוקיי, נתת לנו עד עכשיו שיעור בתפיסות הגיאופוליטיות שלך, וזה, זה יפה מאוד, נחמד, לא משזה, באנו היום לפה, עזבנו את האישה לבד בבית, אני אגיד לכם, כי זה קרה גם לנו. זה קרה גם לנו. אנחנו בדיוק כמוה. זה קרה גם לנו. לא. זה קרה גם לנו. אנחנו מסורת. בדיוק כמו ארבע מדינות, אנחנו דומים להם באופן מפחיד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו סיפור שמספר על כך שאנחנו אימפריה גדולה מהעבר, יש לנו, הבאנו משהו לעולם וכו', כמו שהם מספרים לעצמם על עצמם. אנחנו עברנו דיכוי דתי, פחות קיצוני, גם לא דמוקרטי, אבל לא דיקטטורי באותו המובן הדיקטטורי של מדינות האלה, זה נכון? אבל עברנו את הדיכוי הדתי הזה, אגב, בשם אותה אידיאולוגיה. בשם אותה אידיאולוגיה. זאת אומרת, שאתה קורא את מה שקרה במדינת ישראל בשנות ה-50, קום המדינה, את המניפסטים של השומר הצעיר, ואתה רואה שהאידיאולוגיה של הדיכוי הדתי היה לה אבא ואמא, איך קראו להם? סטלין ולנין, נכון. ויותר מכך, מדינת ישראל הצעירה, אגב, מי המדינה שהיא רדפה אחריה לקיים את היחסים דיפלומטיים? זה ודאי, אבל עם סין. עם סין. זאת אומרת, מדינת ישראל מיד פנתה לרפובליקה העממית הקומוניסטית של סין. למה? הם קומוניסטים, אנחנו סוציאליסטים, זה הולך טוב. זה מסתדר, מדינת ישראל. וגם פה, הדיכוי, נכון שהוא היה רך יותר, אבל הוא היה, וברגע שהדיכוי ירד, זאת אומרת שהשלטון הקומוניסטי, סוציאליסטי של מפאי, איבד את אחיזתו, התחיל לאבד את אחיזתו, הוא עוד לא סיים, אבל התחיל לאבד את אחיזתו, אי שם, בשנת 77, הייתה פה פריצה דתית אדירה, שמתבטאת גם במסורתיות וגם בדתיות, הרבה יותר חזקה ומשמעותית ובפרהסיה, נקרא לזה ככה, מקבבת, מקום הרבה יותר משמעותי בציבור, וגם אנחנו נאבקים באויבים שלנו בשם אותו סיפור של המסורת שלנו, של ההיסטוריה שלנו, של העבר שלנו, של האמונה שלנו. כמובן, אנחנו צודקים וכולם טועים. זה ההבדל היסודי, כן? אבל בכל זאת, הדמיון פה הוא מבהיל. ואם כן, איזה שאלה זה מעלה אותנו? איזה שאלה זה מעלה לנו? למה אנחנו בצד השני? למה אנחנו בצד השני?
למה אנחנו בצירה הראשון?
כן.
שאנחנו מתאימים לאינטרס האמריקאי,
כן.
והם נגד האינטרס האמריקאי.
לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. הרי אנחנו יכולים... לא מסכים איתך.
יש לנו משותף איתם, כי הם נגד האויבים של האויב שלי.
המשותף לאיראן ולטורקיה ולרוסיה ולסין ביחס אלינו, שלאף אחד אין משהו אישי נגדנו. זאת אומרת, אנחנו לא פוגעים באינטרס של אף אחד מהם, ונדמה לי שכולם היו שמחים לאיזה בסיס קדמי במזרח התיכון בדמות של מדינה משגשגת כלכלית. כולם היו שמחים לזה. הפתרון הכי קל להגיד, זה כמובן, יש יהודים בארצות הברית, יש יהודים באירופה, יש קשרים במקומות הללו, ולכן אנחנו מודקים זה בזה, לדעתי זה פתרון קל מדי. הפתרון, או כסף, נגיד שזה כסף, כן? זה פתרונות קלים. מה אם כן? תהיה תשובה יותר, נקרא לזה עמוקה. התשובה יותר עמוקה תהיה שאנחנו סולדים מדיקטטורה. בסדר? יהודים לא אוהבים דיקטטורה. סבלנו מדיקטטורות. ויהודים בכלל, התנ"ך הוא כזה... לא, התנ"ך הוא אנטי-דיקטטורי, נכון? שיש מישהי בתנ"ך שהיא דיקטטורית, שרוצחת את כל הבנים של המלך וזה, את התליה, אז מחכים לו היום שרק אפשר, ועושים לה מרד והורגים אותה. ויש הרבה בכלל, אנחנו מתחילים, הסיפור שלנו זה אברהם אבינו, שהוא מורד, ואחר כך משה רבנו שמורד בפרעה, ואנחנו עם של מורדים, נכון? עד רבי שמעון בר יוחאי, הוא כל הזמן מורדים, 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 ובוא נגיד את האמת, מדינת ישראל קמה ביחד עם סין וצפון קוריאה. מישהו מדמיין שאנחנו יכולים לצפון קוריאה? מישהו מדמיין שהיהודים היו מקבלים כזה דבר? מה פתאום, מה פתאום היו מורדים? זה לא יכול לעבוד אצלנו. זה לא היה עובד אצלנו. אנחנו יותר מדי, זה יותר מדי בגנים הרוחניים, התרבותיים שלנו, שאם היו עושים, ישר היינו מורדים. ישר היינו מורדים. זה לא היה מתגשם. לא, זה לא דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה. זה לא קשור לדמוקרטיה. זה קשור לעובדה שאתה לא תגיד לי מה לעשות. אתה מבין? זאת אומרת, אף אחד לא יגיד לי עכשיו להשתחוות מפסל שלו.
זה של מפאי, לא של...
כן, כן, אבל גם בזמן של מפאי, זאת אומרת, גם בזמן... הכוונה, נכון, מפאי יצרו כאן מבנה כזה דיקטטורי למחצה, אבל גם בזה מרדו כל הזמן. זאת אומרת, היה מי שצועק נגד זה, וזה היה מאוד... הישראלים לא יודעים לשתוק. זאת אומרת, אי אפשר...
לא יכולים לשלוט על
מנתם. אי אפשר למשמע אותנו. בסדר, אי אפשר למשמע אותנו, וזה טוב, כן?
זה פורמש לחרדים על הפריץ. זאת אומרת, אנחנו גרים בכפר, ויש איזה מישהו מעלינו, אבל אנחנו לא קשורים אליו, אנחנו...
כן, אבל גם, אבל עוד פעם, גם בסיפורי הפריץ, זה תמיד היו, כאילו, זאת אומרת, הפריץ הוא דבר בטל, אתה מבין? אי אפשר, היה מאוד קשה לשכנע את היהודים שיש איזה מישהו שהוא אלוה והוא נשגב מהעם, ויש תחבות לפסל שלו, וכל השפיעות האלה בצפון קוריאה. זה לא היה תופס, אנחנו לא... עוד פעם, יש משהו, ראיתם פעם, סליחה, סטיגמה, בסדר, אני שונא סטיגמות, אבל... זה פשוט דוגמה, קצת, ראיתם פעם פועל סיני, עובד תמידי בפועלים סינים, חבל שלא נמצאים פה, יש לנו פה הרבה קבלנים בקהילה. הפועלים הסינים הם הרבה פעמים עושים רצפות. אומרים שהם עושים רצפות, אני לא מבין בזה כלום, אומרים כי הם מדויקים להחריד, כאילו, יש שם. אבל ראיתם פעם פועל סיני עובד? הוא עובד, היה לי 12 שעות, הבן אדם עובד כמו מכונה. כמו רובוט, אני רואה בסוף היום, לוחץ לכפתור והוא הולך לישון. זאת אומרת, הבן אדם עובד בלי לדבר, בלי כלום, בלי זה, תביא פועל ערבי. זה דבר, הוא תוך שנייה יש לו מה להגיד, בסדר? תביא פה יהודי, הוא יעביד אותך, כן? זאת אומרת...
תגיד את העבד לעצמך.
כן, כן, סתום. יש משהו, הכוונה, אתה רואה שיש להם משהו באופי, זאת אומרת, היה, מה זה היה? אולימפיאדה בסין, נכון? היה איזו אולימפיאדה, אז הם מחקו ערים שלמות, כדי להקים אצטדיונים וזה. פה זה היה נגמר במלחמת אזרחים, בסדר? זאת אומרת, זה עניין, יש פה הרבה מאוד קשר לעניין של גנטיקה רוחנית כזאת, תרבותית, שונה מאוד. דיברנו על זה בהבדלים בין מזרח ומערב, בהרבה הקשרים, אבל יש איזה הבדל כזה. אבל אם, ולכן, כאילו אנחנו, הישראלים, אנחנו ודאי נוטים לצד הזה שיודע למרוד, ארצות הברית, כמה במרד, כן, ואנחנו יודעים למרוד, ואנחנו, כאילו יש לנו איזה גנטיקה משותפת עם לעשות כל הזמן, ולפעול, ונוטים לאמריקאים. עכשיו, זה נכון, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, וכאן אני מגיע בעצם למסקנה של השיעור, כי כבר דיברתי יותר מדי, ואנחנו כבר תכף צריכים לסיים. השאלה למה אנחנו לא בציר הרשע, ואנחנו בציר עם האמריקאים, והאירופאים, והסעודים, היא שאלה טובה. והתשובה בעיניי, אנחנו עולים בשנה האחרונה, באמצע, הוא יודע את ישעיהו הנביא, נכון? סיימנו את החלק הראשון. וישעיהו הנביא יש גישה מתמדת לגבי יחסים בינלאומיים, שהיו מאוד מפותחים בתקופתו. והגישה המתמדת שלו לגבי יחסים בינלאומיים, זה שאסור לנו בשום פנים ואופן להיות עוד שחקן ככל השחקנים. זאת אומרת, וזה בעיניי כלל גדול בעבודת השם של עם ישראל, לא של אדם פרטי, שאתה מתנהל כגוי ככל הגויים, לא, ועוד פעם, לא לטעות במשפט הזה, אין הכוונה שאתה פותח עסקים בשבת. זה אני גם נגד, אבל מסיבות אחרות. שאתה מתנהל ברמה הלאומית, כעם, אפילו ברמה הבינלאומית, שאתה מתנהל כעם, כגוי ככל הגויים, אז הקדוש ברוך הוא עונה לך מידה כנגד מידה. מה זאת אומרת? הוא מתייחס אליך כגוי ככל הגויים. כשאתה מתנהל כמו העם הנבחר, הקדוש ברוך הוא בוחר בך. זאת אומרת, בחירה זה דבר אקטיבי. מה הכוונה? אקטיבי של הנבחר. זה, הייתם ילדים פעם, נכון, שמשחקים כדורסל והיו בוחרים אותי ראשון, זה תמיד היה טעות. רק בגלל שאני גבוה. זה היה טעות, כי לא הייתי טוב. אבל הייתי גבוה, אז היו בוחרים אותי ראשון. אבל נכון שיש עושים כזה זה, כן, מחליטים, נגיד, אני ומשה, כן, אני ומשה היפים כנגד החכמים, עושים זה, ואז מי שיוצא, ואז אתה אומר, אוקיי, אני בוחר, אני רוצה את יהודה, בוא. ואז הוא צריך לבוא. נכון? כלומר, כשמישהו נבחר, אתה קורא לו והוא בא. זאת אומרת, יש בבחירה איזה אקט, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו. כן, אז יש תמיד את השאלה הגדולה. האם הוא בחר בו כי הוא היה צדיק, או האם הוא סתם ככה בחר בו למעלה מכל טעם ודעת. זו שאלה יפה, לא נושא היום. אבל דבר אחד בטוח, שהוא קרא לו, הוא בא. נכון? זאת אומרת, הוא יכל גם לא לבוא. כן, הייתה בחירה חופשית. וכשהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא רוצה שנבוא. לאן נבוא? לא להיות עם ככל העמים. זאת אומרת, וישעיה אומר גם מה כן, הוא לא אומר רק מה לא. הוא אומר מה כן, הוא אומר, אתה צריך להחזיק ראש, להיות בעל כל זה. זאת אומרת, לדעת שאתה לא חלק מהמשחק הזה כמו כל העמים, וזה דורש ממך סטנדרטים שונים בהרבה תחומים. מהצד השני, אתה לא יכול להיות שחקן. כי אם אתה שחקן, אתה אף פעם לא תהיה השופט. ומדינת ישראל, באורך פלא, מצליחה פעם אחר פעם ליפול להכי קטנות מוחין שיש בכל מה שקשור ליחסים מדיניים. זאת אומרת, כל פעם לבחור את הבחירות, הצרות, האינטרסנטיות, המקומיות שלה, שהרבה פעמים כן אוהבות מהזהות שלה, מהזהות שלנו, כישראלים וכיהודים, אבל לא מעמיקות להוביל את זה למקום היהודי, היהודי, של להיות אור לגויים, ובעצם, אנחנו, השאלה למה אנחנו בציר הזה ולא בציר ההוא, היא שאלה גרועה מאוד, אנחנו לא צריכים להיות באף ציר.
שנחבר.
נכון. זאת אומרת, במילים מאוד, באופן מאוד עמוק, כשאנחנו מדברים על ציר הרשע, אנחנו מאמצים מושג שאיזה גוי מאחד הצדדים, מאחד הקבוצות, ייסד אותו, ואנחנו הופכים אותו לקדוש באיזשהו מובן או אמיתי, בלי שום טעם ודעת. ציר הרשע הוא לא בטוח יותר רשע מהציר השני, לא יודע, אולי בסינים יש שם בשבילו, אני לא יודע איך קוראים לו, אבל כן, זאת אומרת, זה בכלל לא בטוח שאנחנו יותר קרובים אליו במובן מאוד עמוק.
אני
חושב שאתה
הגדול בשטן הקטן.
בדיוק, אז יכול מאוד להיות שאנחנו נמצאים במקום לא טוב בכל החשבון הזה, בסדר? עכשיו, תגידו, מה אתה מדבר איתי על השטויות האלה, אנחנו לא מסתדרים עם הפגר הזה בעזה, איך קוראים לו? סינואר, אתה מדבר איתי על ציר הרשע וארצות הברית וסין. קודם כל, אני מדבר וקטור לעתיד לבוא, בסדר? אני לא מדבר על מה שקורה היום בבוקר. אבל מדינת ישראל נחשדת אפילו בדברים הקטנים האלה. עכשיו, למשל, סתם, קחו דוגמה, היום אנחנו נמצא מלחמה עם אחת מהמדינות השסורות והמפורקות בכדור הארץ, קוראים לה לבנון. ויש שם אנשים שמאוד שמחים עם מה שאנחנו יכולים לעשות בשבילם. אבל אנחנו משכילים להתאמץ שהם לא יאהבו אותנו. אז אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות כדי שהם לא יסבלו אותנו. זאת אומרת, עזבנו אותם, ברחנו, נטשנו אותם בשנת 2000 לידיים של חיזבאללה, אצל הימניקים, ואנחנו עושים הכל, כלומר, זאת אומרת, אם אנחנו יודעים לשים ביפרים, פרסומים זרים, כן, אנחנו יודעים לשים ביפרים, למכור לחיזבאללה ביפרים במיטב כספם, אז אני מניח שמדינת ישראל הגדולה, המתוחכמת, עם ידי הארוכות, אתה יכולה גם לחשוב על הדרכים לנתב את הפוליטיקה הלבנונית, לקרות בריתות מקומיות עם לבנונים מסוימים, ואגב עם סורים מסוימים, ועם איראנים מסוימים. בסדר? שלא נדבר על מדינות שפשוט נטשנו את הצדק. בסדר? זאת אומרת, לפעמים זה לא רק רמה של דאגה ישראלית. נטשנו את הצדק הבסיסי. למשל, אחת המדינות שנמצאות במאבק שהוא לא... הדמיון בינינו לבינם הוא לא בלתי מבוטל, זה האוקראינים. בסדר? עכשיו, עוד פעם, כאן זה דווקא שאנחנו לא בוחרים צד, נכון? זה יכול להיות אולי טוב, אבל זאת אומרת, מדינת ישראל, אני אסכם את זה, כי זה נושא מסובך ואני לא רוצה להסתבך עם עצמי, אבל מדינת ישראל צריכה להתנהל בזירה הבינלאומית בתחכום, כמו כל עם, זה ודאי נכון. אבל התחכום הזה צריך בראש ובראשונה שיהיה לו וקטור כללי, כיוון, שהכיוון הוא לקיים את מה שלימד אותנו שאמור להיות באחרית הימים הנביא ישעיהו. ונערו אליו כל הגויים, ויורנו מדרכה ונרחה במחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ומים מירושלים. עכשיו, כמו שרבי משה קלפון הכהן כתב לפני למעלה מ-100 שנה, שהוא אמר, האום צריך להיות בירושלים, לא בניו יורק.
המסילה
בין אשור למצרים, בישעיהו יוטט, חזק וברוך. ובעצם הנקודה צריכה להיות שבעצם אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות אלה שאני פשוט מפחד לדבר, שגל בא לפה עם כל הנשקים האלה. אנחנו צריכים להיות אלה שמחברים את החיבורים האלה בעולם, שמצליחים לפתור את הבעיות הגדולות ממש, ואת אלה שמצליחים לחשוב מחוץ לקופסה, ואת אלה שמצליחים לשים את עצמם בעמדה מתווכת ובעמדה בונה, ולא רק בחשבונות הקטנים המקומיים, בצדדים, מתפוס צד, ולאמץ איזושהי דוקטרינה אמריקאית. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להשתמש באמריקאים, שזה טוב לנו ודברים כאלה. זה אומר שצריך לחשוב מחדש ומחוץ לקופסה ביחסים בינלאומיים. עכשיו, אחרי שדיברתי על זה 56 דקות, אני אסיים. הכל צריך להיות מקצועי. אני לא טוען, וזה לפעמים שואלים אותי, אז חשוב להגיד, אני לא טוען שצריך לשים רבנים ואנשי רוח במקום השגרירים ואנשי משרד החוץ. אני טוען שצריך לשנות את כל הווייב, את כל המחשבה הישראלית על הנושא הזה מהשורש. זאת אומרת, אני טוען שצריך להתחיל לחשוב מחדש כיהודים, לפחות אנחנו, על איך צריכה להתנהל מדינה יהודית בעולם גלובלי ברמה של יחסים בינלאומיים. והאם יש לי תשובה מדויקת? ממש לא. אבל אני חושב שהכיוון שאני מצביע עליו פה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להבין כמה אנחנו רחוקים וכמה תיקונים יש לנו לעשות בתחום הזה. אז אנחנו כמובן, בגלל שקטרגנו במדינת ישראל, צריך להגיד, אנחנו אוהבים במדינת ישראל, בסדר? ושראיתי כל המחשבות האלה, אני מסתובב איתם הרבה זמן, אבל היום החלטתי לדבר על זה, אז אמרתי, אני אראה מה המצב בצפון קוריאה, הרבה זמן לא קראתי על צפון קוריאה, משהו, אז ראיתי, נכנסתי לאיזו כתבה, נדמה, בדיילי מייל על צפון קוריאה, משהו מלפני כמה ימים, ואז רואים את כל עכשיו הכתבה הזה, היה שם איזה יום, כל הזמן שם חגים, כי הוא ההוא, היורצייט של
המשיגן הזה, כן,
יותר גרועים, אז רואים את רואים אותם כאילו עוברים ליד הפסל, ומשתחווים לפסל, ממשיכים הלאה, וכולם כולם חייכים, חיוך, ענק, וזה, כן? זאת אומרת, כמו שהיו אומרים, נכון, ברוסיה הקומוניסטית, מה, ברור שאני אומר כל מה שאני רוצה, ואפילו זה עם האקדח לידי יעיד על זה, כן? אז היה מאוד, והמסקנה שלי, כאילו, אחרי שראיתי, והסתכלתי קצת על סין, ראיתי את מי הורגים יותר, את מי הורגים פחות, וקצת על רוסיה, ברדיפות, אז כל מה שעבר לי בראש, אמרתי לאשתי, אמרתי, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, פרוס על עברת חסדיך, כן, אנחנו חיים במקום טוב, ברוך השם, מהטובים בעולם.
תקשורת מערבית, שקורה עיתון בסין, ברוסיה, לא שאני
משהו שם מושלם, כן, אבל אתה מקבל, זה כאילו תמונה אחרת. כן, כן, כן. גם לחיות של זה, זה אחרת ממה שמציירים לנו פה. לא, זה ברור לי, אבל עדיין אני אומר, אנחנו חיים במקום טוב. וצריך לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע, אבל יש עוד מה להשתפר, זה היה איזה המדד כיוון לנושא. ברוכים תהיו.